רדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
אז זהו זה. מה, פעמיים כתוב, יום שלישי היום?
רגע, רגע, חבר'ה, יש לנו כאן משה ירונסקי כאן באולפן. כי בדרך כלל בשבועות האחרונים הוא הבריז לנו, מה קרה?
כן, לא היה זמן, היינו עסוקים, אז כן, זאת הייתה הבעיה. אני פה, זה בסדר.
אנחנו נסלח לך, כי יש לנו...
האמת היא שאני שמח להיות פה כשאני נמצא פה.
אנחנו שמחים שאתה פה. ואנחנו שמחים לארח כאן את... אלי שרון, שלום אלי.
שלום, שלום.
אלי הביא לנו תקליטים שאני בטוח שהוא לא שמע אותם די הרבה זמן, אבל כל אחד מהתקליטים האלה יש לו...
הייתי הרמה ענקית.
יש לו משמעות, משמעות מאוד גדולה לגביו, לגבי החיים שלו, ההיסטוריה שלו. ואלי, אני אומר את זה מידע אישי, הוא טיפוס מרתק, אנחנו עוד נדבר בהמשך על כל מיני דברים שקשורים לאלי. פתחנו עם ריי צ'ארלס, לפי הבחירה של אלי, זאת אומרת, כל התוכנית היא בחירה של אלי, ריי צ'ארלס שר בסטד, ועכשיו תסביר לנו למה פתחנו עם זה.
כל ילדותי אהבתי מוזיקה, ואפילו ניגנתי. ניגנתי בחלילית, ניגנתי באקורדיון, ומשניהם ברחתי, כי כשאני הייתי נער, לא זיהו עדיין בעיות קשב וריכוז. כלומר, אם היום הייתי נער, הייתי בטוח נמצא בהגדרות לא פשוטות של קשב וריכוז. אמא שלי הייתה קוראת לזה שאין לי זיץ פלייש.
יו.
יו, ביידיש, בעברית זה קוצים בתחת.
אין לו תחת.
כן, קוצים בתחת. אבל מוזיקה אהבתי תמיד, ולא היה לי פטיפון. הייתי שומע רק את המצעדים של רמאללה, של המלחשת מרמאללה.
כמוני, כמוך, לא היה לי פטיפון.
וכשהייתי הייתי שולח אובססיבי של דירוגים לרשת ב', לרשת
ג',
הגל הקל,
נכון,
הגל הקל, הגל הקל.
הייתי שולח דירוגים באופן אובססיבי, ויום אחד זכיתי בתקליט. איזה תקליט? ריי צ'רלס. הערך שלו לא היה גדול, כי אין בו מספיק סלואו. אז במסיבות לא רצו להשמיע אותו, רק השיר בסטד השמיעו כל הזמן.
נכון.
כי הוא הסלואו היחידי בתקליט הזה.
הוא גם מה שנקרא מיד טמפו, אבל בסדר.
נכון, בדיוק. אבל למדתי לאהוב דרכו את הג'אז. וזאת הייתה ההתחלה שלי עם אהבת מוזיקה במגוון רחב.
אז אנחנו בעצם הלכנו בסדר כרונולוגי, פתחנו את התוכנית עם התקליט הראשון שהגיע אליך, וכאן, ומכאן בעצם אנחנו מתחילים להתגלגל.
כן, אבל צריך להציג את הצוות, לא?
אתה רוצה?
שלום לך, אהרון מורג.
מה, לא, לא, לא התחלנו?
לא אמרת, אתה לא אמרת כלום, לא?
אבל אמרתי שאתה פה.
שלום לאמירה, כן.
ודותן.
שלום דותן, ביבי. ולאורך, כמובן.
זה כבר אמרנו.
אמרנו, כן.
כן.
אז אפשר להתחיל.
נו, מה עשינו עד עכשיו? מוישה. קודם כל, חוץ מזה שאני שמח שאתה פה באולפן, כן? ואני שמח שאלי כאן באולפן. באמת, יש לנו כאן, לפי הרשימה שאלי הכין,
צפויה לנו... אנחנו נספיק לשמוע את כל הערימה הזאת?
קודם כל, אני כבר אומר ש...
יבוא לנו משום פעם אחרת.
בוודאי, בוודאי. אז מה שלא נספיק עכשיו, נספיק בפעם הבאה, ומה שלא נספיק בפעם הבאה, הוא כבר איים עליי בשעה שלישית. אמרתי לו, אל תדאג ואל תאיים.
כן.
עכשיו, אנחנו נשארים באותה סביבה גיאוגרפית, ארצות הברית, אבל בסגנון אחר.
אז למה עוברים?
מה נשמע עכשיו?
כשהייתי ילד, שמעתי את הוויברס, הם גם ביקרו בארץ, ההורגים, ומאוד התלהבתי מהם. ואהבתי אותם מאוד, כולל הגישה הסופר סוציאליסטית שלהם, שאחר כך בימי מקארתי, אותם ימים בעצם, הייתי ילד, בימי מקארתי הקשתה עליהם קשות, ועם השנים גם אני הבנתי שבעצם הם היו קומוניסטים בתחפושת, שזה לא, קומוניסטים זה לא רע, זה בסדר. אבל רדפו אותם בארצות הברית, ואני אהבתי את סגנון השירה שלהם, אהבתי את פיט סיגר, ושמעתי אותם הרבה,
אגב, ובכלל, הם גם אהבו אותנו.
הם גם אהבו אותנו.
עד מלחמת ששת הימים.
נכון.
כן.
וגם, אני כבר זורק
והקליטו משפט... והקליטו שירים בעברית.
כן. וכבר, נכון, צנה צנה וכאלה. אני כבר זורק משפט להלאה. אני מאוד אוהב מוזיקה שקטה, עמוקה, עם קולות רכים, למשל. דברים מהסוג הזה אנחנו נשמע קצת בהמשך, אבל בכל אופן, על האורגים אני בחרתי שנשמע את השיר Good Night Irene.
שהוא אחד המפורסמים ביותר שלהם.
כן, כן.
טוב.
אז יאללה, הנה יש לנו את האורגים. באלף, לא בעין. או בה.
Another stroll downtown. Let me hear it now. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in my dreams. Sometimes I live in the country. Sometimes
rambling. Stop your gambling. Stop staying out late at night. Go home to your wife and your family. Stay there by your
כן.
חזרנו, חזרנו מהאורגים אל אולפננו הצנוע אשר בחולון. אלי, טוב, אז שמענו את פיץ' סיגר ושוט, ועכשיו אנחנו עוברים למשהו שונה לגמרי, מה ש... כמו שאומרים, and now for... כן. איך אתה מגיע מהאורגים לביטלס?
ביטלס, הביטלס הופיעו עוד כשהייתי בסוף ימי הנעורים שלי. הם התחילו בשנת 62?
האמת, 62. סוף 62 היה להם את הסינגל הראשון.
כן. אז בסוף 62 אני הייתי בן 14 וחצי. והתחילו להשמיע את הביטלס בכל מקום. ההורים שלי לא סבלו את זה כמובן. אבל אני הקשבתי בקשב רב, והשירים הראשונים שלהם, שהיו שירי הרבה מאוד קצב, הלהיבו אותנו, את כולנו כמובן בצורה בלתי רגילה.
הם היו מאוד פופיים.
הצלחנו להריח כבר אז שזו תופעה שתהיה שונה ממה שהכרנו עד אז.
כן.
עם השירים המתוקים של שנות ה-50 ועם קליף ריצ'ארד, שעשה כל מיני מתקתקות כזאת ואחרת. כן. Mm-hmm. וכשיצאו התקליטים הראשונים שלהם, כמובן, לא היה לי פטיפון, אבל שמעתי אצל חברים. וכמו תמיד, אני חוזר כבר פעם שנייה, אני אוהב תמיד את השירים השקטים יותר. ושיר שתפס אותי מאז ועד היום, זה אלינור ריגבי.
ואלינור ריגבי אבל הוא מתקופה הרבה יותר מאוחרת
נכון,
בהיסטוריה המוזיקלית של הביטלס.
נכון, אבל הוא יצא לי באוסף גם אחר כך, עם השירים האנטיקות, הנה זה האוסף פה על התקליט.
כן.
ואני בגלל זה בחרתי את אלינור ריגבי, אבל מאוד עברתי 8 days a week וכל השירים האחרים שהיו מיד בהתחלה. אז אני נשמע את אלינור ריגבי, ואחר כך אני אגיד לכם משהו, שגם הבן שלי, הצעיר, שהוא בן 35, התאהב בביטלס. ואלינור ריגבי ופני ליין היו מהשירים האהובים ביותר עליו. נשמע. In a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
כן, זהו, נגמר מהר.
זאת הייתה אלינור ריגבי, האהובה על שני דורות במשפחת שרון.
אחרי זה...
רגע, אבל, כן, אבל הנה, סליחה, תשמע, אנחנו, כן, אנחנו, כן. אנחנו מדברים על, על נערותך,
כן.
אבל גם ילדותך זה סיפור מרתק בפני עצמו.
כן.
בעצם העובדה שאתה אחד מכמה אלפים בודדים של ילידי המחנות בקפריסין.
כ-2,000.
אז כאן המקום, ככה, אתה יודע, איך אומרים, גילוי נאות, כן? כן. אז הפעם הראשונה שפגשנו את אלי היה במסע לקפריסין, אמנם אנחנו לא נולדנו שם, גם לא האימהות שלנו, אבל האימהות שלנו היו במחנות, גם שלי וגם של אמירה. ו...
גם אימא שלי ואבי.
נו. באמת?
כן.
אוקיי.
מחנה 51, אבא שלי היה שם המורה, לעברית.
ואני הייתי, נולדתי במחנה, היינו במחנה 64, 4 או 8, וואלה, אני כבר לא זוכר. אני ודאי לא זוכר, מתוך המסמכים אני לא כן. זוכר. וההורים שלי שרדו את השואה, ובעצם הגיעו והכירו אחד את השני ברומא. לפני כן אני רק אגיד שעל תולדותיו של אבא שלי אני לא יודע כמעט כלום. הוא נהרג בתאונת דרכים כשהייתי בן 16, ואף אחד לא תחקר אף אחד אז, ולא כן. שאלנו שאלות אינו. וכלום. וגם על אמא שלי אני לא יודע מספיק. היום בדיעבד אני מאוד מצטער. אבל אמא שלי בילתה את כל המלחמה באוזבקיסטן, ברחה מלב פולין אוקראינה, ואחרי המלחמה חזרה, ראתה שאין אף אחד, המשיכה לאיטליה. באיטליה הם נפגשו, והתחתנו בבית הכנסת הראשי המרכזי של רומא, בית הכנסת הזה, הברוקי הנפלא הזה, או רוקוקו, ברוק, כן. אני אפילו לא יודע מה הסגנון. לימים, כשעבדתי בחברת הייטק ונסעתי די הרבה, הגעתי יום אחד עם לקוחות שהיו גם חברים במקרה לרומא, והיה לנו יום פנוי ברומא. הלכנו לבית הכנסת, ואני אמרתי, רגע, אם אנחנו פה, אני רוצה לשאול איפה משרדי הקהילה. אמרו לי, פה למעלה, שתי קומות מעלינו. ושאלתי, אני יכול להיכנס? שאל אותי האיש, למה? אמרתי, ההורים שלי התחתנו פה, אני רוצה לראות אם יש רישום של החתונה. אמרו לי, תעלה. עליתי למעלה, נתנו לי ספר גדול, ואמרו לי, באיזה תאריך? אמרתי, אין לי מושג. אמרו לי, קח את הספר, תתחיל לבדוק. זה היה ספר רחב, שכל שתי שורות בו, על שני העמודים גם יחד, היו חתונה אחת. דפדפתי, 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 איפשהו בדצמבר הגעתי אליהם, ומצאתי את הרישום, ווא. צילמתי אותו. זה היה מרגש ביותר הדבר הזה. אמא שלי כבר לא הייתה בין החיים. הנה, אפילו עכשיו אני קצת דומע. ומבחינת האחיות שלי ואני, זה היה מאוד מרגש, המציאה הזאת. זהו, אז זה הסיפור. הם הגיעו שניהם לקפריסין, באונייה שנתתה על צידה, מולדת, קראו לעזרה, מי הגיע כן. לעזור? הבריטים, כמובן. כן. והורידו את כולם למחנה, שם אני נולדתי כעבור כשנה. ומיד שחררו אותנו ארצה, עברנו לקיבוץ בית השיטה. ובגיל 3, שהייתי בן 3, עברנו לאפולה, ושם ביליתי את כל ילדותי ונעוריי. אז זה ההקשר של קפריסין מבחינתי.
זה ההקשר של קפריסין. אם כאן אתה, משה, אתה יודע איך אלי ואנחנו נפגשים, ואתה יודע, כל אדם חדש שאני מכיר, השאלה השנייה שלי בדרך כלל, יש לך תקליטים?
כן, זה ברור, זה אני יודע.
אז הוא אמר, יש לי בבוידם. אמרתי, טוב, אז תוריד. לקח לו שנתיים בערך להוריד את התקליטים, כן? אבל בסוף הוא הוריד אותם. וטוב שהוא הוריד אותם. עכשיו כבר לא יחזיר אותם, כן?
נכון.
אנחנו...
רק אשתי עוד לא יודעת מזה שאני לא מחזיר אותם, עוד יש לי פה סיפור.
רגע, עכשיו גם יש לך פטפון גם.
אין לי, זה הסיפור.
וויקנר,
עכשיו יהיה לי סיפור, לא של הכסף, איפה שמים אותו?
כן, אני מכיר את הבעיה, עם אנשים, פולסי בסלון, לא...
תגיד לה את זה, תגיד את זה לאמירה.
חדר עבודה.
והיא עוד המפיקה שלי פה.
כן.
טוב. אז אנחנו רוצים...
רמקולים, אם תרצי רמקולים, אני אתן לך רמקולים בתנה.
זה נכון, הוא גם נתן לי.
יש לי רמקולים איכותיים בבית, אני אוהב מוזיקה. רמקולים מאוד איכותיים.
כן.
עכשיו מוזיקה, כי אנחנו מדברים כל כך הרבה על מוזיקה. והנה, ואלי בחר שיר שאני מאוד מאוד אוהב אותו, של ז'ילבר בקו. אז תספר לנו על השיר. ועל ז'ילבר בקו, ולמה השיר הזה?
אני אהבתי את השנסונרים הצרפתיים עוד בימי נעוריי, והייתי שומע אותם, וגם הם היו לצנינים בנעוריי. אבא שלי היה צוחק והיה אומר, ז'אק ברל, הוא לא היה קורא לו, ז'אק ברל הוא היה קורא לו. כשאני אמרתי לו, יש ז'אק ברל, איזה שירים, הוא אמר לי, ז'אק ברל. ובכל אופן, כשהגעתי לאוניברסיטה, אני אעשה סיפור קצר, פגשתי את אשתי, אחר כך אני אספר לכם איך פגשתי אותה, וזה קשור לשיר אחר שאנחנו נשמע פה. ובכל אופן, היא מאוד אהבה את ז'ילבר בקו, וגם אחותה הצעירה ממנה בכמה שנים אהבה את זה מאוד. ולימים לא רבים, אחותה נפטרה ממחלת מעיים בגיל צעיר מאוד. ולקחנו בחזרה את התקליט של ז'ילבר בקו שנתנו למתנה.
וזה ואשתי, התקליט הזה?
וזה התקליט הזה, כתוב שם אפילו. עליו, על התקליט יש... כתוב שזה מתנה ליעל, נכון? הנה, ליעל עם מזל טוב, כפול. ואחרי שיעל נפטרה, אשתי שמעה את השיר הזה שבועות רבים, יום-יום, לפני השינה, בערב. זה היה מאוד עצוב. למות בגיל כזה, במחלת מאה, היום הייתה נשארת בחיים בקלות. גם אז, אם לא היו עושים כמה טעויות רפואיות, אבל זהו, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל השיר היה נטלי.
והנה נטלי.
בכיכר האדומה. Dans mon marché, Nathalie, il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Ouais ouais. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie, Nathalie. Yeah.
רדיו קסם, 106 FM.
אז זהו, חזרנו, הבנה, השיר הזה היה פשוט נהדר.
אז חזר...
נתן רקד על הקונסולה ככה וזה?
תשמע, הוא צעיר, אז יש לו אנרגיות, אנחנו מה... אני מזכיר לך שאני הצעתי לקרוא לתוכנית The Alte Cackers Show, ופסלנו את זה ברגע האחרון.
זה רדיו?
תשמע, מותר לנו בגיל שלנו, כן?
כן, כן.
אנחנו כאן ממשיכים עם אלי שרון והדברים הנפלאים שהביא איתו הישר מהבוידם. שמענו קודם את ג'ילבר בקו ונטלי, ועכשיו איך אומרים, אנחנו עוברים שוב פעם למשהו שונה לגמרי, למיסטר דניאל קמינסקי. הלו, דני קיי. אז למה דני קיי?
אז אני כל הזמן חוזר על אותה מנטרה, וזה ישעמם את המאזינים, שהתאהבתי בו. כלומר, כל מה שאנחנו שומעים פה, זה אני אגיד התאהבתי בו. דני קיי מאוד אהבתי. אני חושב שההומור שלו, גם בסרטים, וגם בפיליטונים למיניהם, וגם בשירים, הוא היה מדהים ביכולות שלו.
ומצחיק.
כן, וכמו שאשתי אמרה לי, זה כשהוא התגרש, רמתו ירדה. כי לאשתו היה חלק ניכר. בהצלחה שלו. Mm-hmm. בכל אופן, בחרתי, מאחר ומאוד אהבתי אותו, וגם קטעי טלוויזיה מדהימים. היה לו שואו בזמנו, ועד היום אני צופה לפעמים ביוטיוב, ואני אשלח לכם...
בקטעים שלו.
אני אשלח לכם לינק לקטע מדהים.
ואם כבר מדברים על השואו של דני קיי ולינקים, חפשו שם, יש הופעה של חיים טופול, mm-hmm. בתוכנית של דני קיי. הם עושים מערכון, שייך בדואי ומשהו כזה, גם סמנטה אגר מופיעה שם, ובסוף, דני קיי וחיים טופול שרים נשתה לחיים בעברית, בלי פספוס אחד מהצד של דני קיי, כולל חטא כמו שצריך. אז תחפשו את זה. אבל אנחנו נשמע עכשיו משהו אחר.
אז כן, אחת היצירות היותר ידועות שלו זה The Ugly Duckling, כל הנושא של אנס קריסטיאן, אגדות אנס קריסטיאן אנדרסן, ומתוך זה אנחנו נשמע את בגדי המלך החדשים. אני חושב שבא לי שם לידי ביטוי יכולותיו הקוליות והבימתיות המופלאות.
אז בוא נראה אם אנחנו הגענו לרצועה הנכונה.
This is the story of the king's new clothes.
אכן.
Now there was once a king who was absolutely insane about new clothes, and one day two swindlers came to sell him what they said was a magic suit of clothes. They held up this particular garment and they said, Your Majesty, this is a magic suit. Well, the truth of the matter is, there was no suit there at all. But the swindlers were very smart. And they said, Your Majesty, to a wise man, this is a beautiful raiment. But to a fool, it is absolutely invisible. Well, naturally, the king, not wanting to appear a fool, said, Isn't it grand? Isn't it fine? The cut, the style, the line, the suit to pose is altogether, but altogether it's altogether the most remarkable suit to pose that I have ever seen. These eyes are mine at once determined, the sleeves are velvet, the cape is ermine, the hose are blue, and the doublet is a lovely shade of green.
Lovely shade of green!
Somebody send for the queen. Well, they send for the queen, and they quickly explain to her about the magic suit of clothes. And naturally, the queen, not wanting to appear a fool, said... Well, isn't it, oh, isn't it rich? Look at the charm of every stitch. The suit to clothes is altogether, but altogether it's altogether the most remarkable suit to clothes that I have ever seen. These eyes are mine at once determined, the sleeves are velvet, the cape is ermine, the hose are blue, and the doublet is a lovely shade of green.
Lovely shade of green!
Summon the court to convene. Well, the court convened, and you never in your life saw as many people as were at that court. All the ambassadors, the dukes, the earls, the counts, it was just black with people. And they were all told about the magic suit of clothes. And after they were told, they naturally didn't want to appear fools, and they said, Isn't it, oh, isn't it, ah, isn't it, absolutely. The suit of clothes is altogether, but altogether, it's altogether the most remarkable suit of clothes a tailor ever made. Now quickly, put it all together with gloves of leather and hat and feather. It's altogether the thing to wear in Saturday's parade.
Saturday's parade!
Leading the Royal Brigade. Now Saturday came, and the streets were just lined with thousands and thousands and thousands of people.
and they all were cheering as the artillery came by, the infantry marched by, the cavalry galloped by, and everybody was cheering like mad, except one little boy. You see, he hadn't heard about the magic suit and didn't know what he was supposed to see. Well, as the king came by, the little boy looked and, horrified, said, "Look at the king! Look at the king! Look at the king! The king! The king! The king is in the altogether, but altogether, the altogether, he's altogether as naked as the day that he was born. The king is in the altogether, but altogether, the altogether, it's altogether the very least the king has ever worn.
Call the court physician, call an intermission. His majesty is wide open to ridicule and scorn.
The king is in the altogether, but altogether, the altogether, he's altogether as naked as the day that he was born.
And it's altogether too chilly a morn."
Wow, madim.
The one and only, Danny Kaye. כן. טוב, ושוב מבדרן יהודי מופלא אמריקאי לשני בחורים
יהודים אמריקאים.
לא, ואם אחד קצת יותר מוכשר מהשני, לך על זה.
לפני כן אני רוצה להגיד ששני היהודים שבעיניי הם הכי מוכשרים, לא היו לי תקליטים שלהם בתקופה. לא של בוב דילן ולא של ליאונרד כהן. וכשליאונרד כהן הופיע בארץ לפני כעשור, קניתי את הכרטיס הכי יקר שהיה, לא רוצה להגיד כמה זה עלה, כי זה מפחיד.
ההופעה בפארק, באוצטדיון ברמת גן.
כן, ואחר כך כשהופיע ה-DVD שלו, שבעצם זה היה וידאו שאפשר היה לראות גם בטלוויזיה, אז השיר הראשון באוסף הזה הוא מההופעה ברמת גן, והשאר מכל מיני מקומות בעולם. אבל נחזור לסיימון וגרפונקל, שפשוט, בתקופה הגעתי לירושלים כסטודנט. זה היה עוד לפני מלחמת ששת הימים, ב-1965, הייתי בן 17. בגלל בעיה ברגל, הצבא לא רצה אותי, ואחרי שהתחננתי, קחו אותי, קחו אותי, קחו אותי, לא רצו. ואז לא היה התנדבות, לא היה בכלל מושג כזה. אז בעוונותיי, עליתי לירושלים בגיל 17 וחצי, ומה שנקרא...
הלכת ללמוד.
הלכתי לאיבוד. הלכתי לאיבוד. ביליתי בברטון, בפוספוס טק, וערבי ג'אז ומוזיקה, ואימא שלי...
הייתה ירושלים? איך הייתה ירושלים של 1965? אנחנו מדברים על גבעת רם, נכון?
כן, כן.
ירושלים, עיר מחולקת, חומה באמצע, עם חומה כן. באמצע, ועדיין זאת עיר עם חיים סטודנטיאליים מאוד מאוד תוססים.
לפי דעתי,
אני
לא...
מדבר כאילו אני הייתי אז. כן.
לפי דעתי, לא הייתה תקופה כל כך תוססת סטודנטיאלית, כמו בשנים ההם. זה, אחרי ששת הימים זה התפתח עוד יותר, אבל אחר כך זה איכשהו התפזר והתנפץ, וקיבל גם... מאפיינים פחות טובים.
פוליטיים.
אחרי, לא, גם אחרי 67, החשיש חדר, לפני כן הוא לא היה. הוא לא היה קיים בכלל. אבל התקופה היא הייתה תקופה מופלאה. ואני הלכתי לאיבוד. אמא שלי ישבה באפולה, והיו נשמות טובות שסיפרו לה מה עושה הבן שלה בירושלים. ומילה היא לא אמרה לי. היא כל הזמן חיכתה, שישתנה משהו, ואכן, כעבור איזה 3 שנים כמעט, כשה-BA כבר היה צריך להגיע, ובעצם אין עוד כלום כמעט, גם מצאתי דרך חיים חדשה, פגשתי את אשתי וכולי, וגם התחלתי לעבוד בתכנות, אבל אז באתי אל אמא שלי ואמרת לה, אמא, זה מה שהיה, והחלטתי לשנות את דרכיי. היא אמרה לי, הכל ידעתי, כל הזמן, והיא שתקה. אני חושב שזה פולניה מופלאה היא הייתה. היא לא הייתה פולניה. אני עד היום חושד שהיא לא הייתה פולניה. בכל אופן, בירושלים, בחיים היפים האלה, התחלתי להתקל במוזיקות יפות, מעניינות. סיימון וגרפונקל היה אחד מהם. הם כבר התחילו בתקופה ההיא.
ממש בהתחלה.
כן, כן. והשיר שאני רוצה שנשמע פה הוא Sound of Silence.
מתוך פסקול הסרט הבוגר.
בדיוק, הבוגר היה סרט מופלא לתקופה.
כן, אז אנחנו...
אתם יודעים מה אני זוכר מהבוגר? הסצנה הכי, שגם אשתי כל פעם מזכירה לי. שהיא מזמינה אותו לבית מלון, והוא מגיע לבית המלון ושואלים אותו, איפה הלהגד שלך? אז הוא שולף מברשת שיניים מהכיס ואומר, זה. ועולה לחדר.
כן, הנה, סיימון גפו. That was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street light
אנחנו שמענו The Sound of Silence מתוך הבוגר, וזאת הגרסה האקוסטית. עכשיו, יש גם גרסה חשמלית שנעשתה במיוחד כדי לאפשר לסיימון וגרפונקל להוציא סינגל. ובשביל להוציא סינגל הם היו צריכים שהוא יהיה קצת יותר פופי, ואז נוסעו לשם גם גיטרה חשמלית וגם טופים, וזה הגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי. אז ככה שיש את הגרסה הזאת, יש את הגרסה הזאת, יש אוהבים אחת, יש אוהבים אחרת, ויש אוהבים את שתי הגרסאות, כמוני, ותבחרו אתם מה שבא לכם.
נשמע, נשמע ונחליט.
Okay. ועכשיו נחזור אל אלי ואל מכרים ותיקים שכבר היו כאן.
אז נחזור לביטלס.
נחזור לביטלס.
גרתי בשיכוני הסטודנטים, הייתי סך הכל סטודנט די עני, חייתי על אלאוונס של אימא שלי, שהיא כל הזמן ידעה מה אני עושה באוניברסיטה, והמשיכה את האלאוונס, כן? צריך לזכור את זה. וגרתי בשיכון הסטודנטים, והיה שם בחור שהיה מוטרף ביטלס בצורה קיצונית. אני לא הייתי אז מוטרף. מאוד אהבתי, אבל לא הייתי מוטרף. הוא היה מוטרף ביטלס בצורה קיצונית. והוא אמר לי, אתה חייב, חייב, חייב להאזין איתי לתקליט החדש שלהם של סארג'נט פפרס. אמרת לו, בסדר. שמעתי כבר שירים ברדיו. אמרת לו, בסדר. ויום אחד נכנסתי אליו לחדר ושמעתי את התקליט מההתחלה עד הסוף, והייתי בהלם. עוד פעם התאהבתי. בביטלס, שכבר הייתי מאוהב בהם גם קודם. ו...
טוב, אני חייב לשאול שאלה פולנית.
כן.
אתם שמעתם את זה נטו או בעזרת...
נטו, נטו.
או בעזרת עזרים שונים שלא נזכיר אותם עכשיו?
אז אני מוכרח להתוודות פה, זה התוודות מאוד קשה לי, כי אני אצא פה עם תדמית רעה מאוד. מעולם לא ניסיתי סמים. אני חושב שזה פוגע בתדמית שלי, פוגע ב... איך יכולת בעולם ההוא לא לנסות?
בסדר, יש עוד כמה כאלה שלא...
כן, אבל אין הרבה. היה לי שותף לחדר במהלך הקיץ באחת השנים שם, בשנים האלה, שהוא היה דוקטורנט מארגנטינה, יהודי מארגנטינה, בא רק לתקופה קצרה עם העברית וכולי, והוא עמד לחזור לארגנטינה, והוא אמר לי, אלי, אני מוכרח לנסות חשיש לפני שאני חוזר לארגנטינה. הוא אומר, אני אביא קצת חשיש, תעזור לי לארגן את הסיגריה ותשמור עליי. כי אמרת לו, אני לא מאשן. הוא ישן סיגריה, הרבבנו בפנים את החומר, הוא ישן אותו, אני כנראה הרבבנו יותר מדי חומר. כל הלילה מנעתי ממנו לקפוץ מהקומה השביעית לקרקע. כל הזמן הוא רצה לצאת דרך החלון, והוא השתולל, והוא בכה, וצחק, וצרח. ואני הייתי בשוק. וזה עזר לי לממש, לחזק את ההחלטה שלי לא להשתמש בסמים. אבל הביטלס, לוסי אין דה סקאי, זה כולם טוענים שזה הראשי תיבות של ה-LSD, מה שכנראה נכון, והייתי רוצה שנשמע עכשיו את לוסי אין דה סקאי.
רצונך הוא כבודנו, בבקשה. לא, אבל זה...
It's getting better, getting better.
בוא נזיז את המחט. עוד קצת. עוד קצת.
זה של מספר 3.
אנחנו נגיע ללוסי, אל תדאגו. לאט לאט, אנחנו נבוא...
3, לא?
סארג'נט פפר.
מספר 3 בצד 1.
אתה בסוף. אתה בסוף, נראה לי. בדיוק, תלך להתחלה. לא, 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 לך קדימה.
אין פסים.
כי זה...
אין פסים.
הנה, בסוף.
בלי הפרדה.
לוקח ללוסי זמן, אבל בסוף היא פה.
Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Lucy in the sky with diamonds.
כן, הנה.
אז בהמשך לסיפור של שזה שלא הייתי בדיוק הסטודנט המצטיין באוניברסיטה, אבל אני רוצה לציין שגמרתי BA בסוף. את זה אני מוכרח לציין, זה בשביל אמא שלי, שגמרתי BA, אחרי 10 שנים כמעט.
בתכנות?
לא, לא, עבדתי כבר בתכנות, במדעי המדינה ודברים מהסוג הזה. בלילות היינו משחקים פוקר. עכשיו, זה לא היה סכומים גבוהים, זה היה על כסף די קטן. 5 שקלים פה, 10 שקלים שם.
לירות.
לירות, 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 וואו, בוודאי לירות. ועם כל מיני חברים לשיכון הסטודנטים. ובוקר אחד, בשעה 7, קמתי מהשולחן עם 400 לירות ביד.
הרבה כסף.
הייתי בהלם, כי בעל 400 לירות חייתי חודש שלם. ואז בהתאם לאופי היותר חזק שלי, שעוד לא חשפתי את הצדדים האלה קמתי מהשולחן ואמרתי לעצמי, לא אמרתי בכל רם לחברים שכרגע ישירו את הכסף שלהם אצלי, אמרתי לעצמי, זה היה משחק הפוקר האחרון שלי. ואכן, מאז לא שיחקתי פוקר אפילו פעם אחת. לקחתי את ה-400 לירות, 200 מתוכם, הלכתי לחנות, קניתי פטיפון, וקניתי את התקליט של בטהובן, של הסימפוניה לכינור, ששמעתי את זה קודם, כי התחלתי להיחשף למוזיקה קלאסית, ואמרתי, התקליט הראשון שאני אקנה יהיה מוזיקה קלאסית, ולא ביטלס ולא דברים מהסוג הזה, ואכן קניתי את התקליט הזה של בטהובן הקונצ'רטו לכינור, ואני הייתי שמח שנשמע את הקטע הראשון שלו, רק את ההתחלה, כי...
יש לנו בערך 5 דקות עד לסוף התוכנית, ולכן אני חושב שאנחנו נסיים
כן.
עם אייזק סטרן בנימה, נימה קלאסית מכובדת.
כן.
עכשיו, תראו, אתם ואני ואנחנו יודעים ששמעתם כאן המון דברים מרתקים, ועדיין נשארו המון סיפורים. מה שאומר שאלי יחזור אלינו לשעה נוספת. וגם בשעה הנוספת, לא עכשיו, אנחנו נערך אותו, באחת התוכניות בשבועות הקרובים.
נכון.
ויש עוד הרבה סיפורים, ויש עוד הרבה מוזיקה טובה. ראינו את המוזיקה, את הרשימה המצוינת של התקליטים שאלי הביא. אלי, נהנית? עבר לך מהר?
זה, אני מרגיש חוסר סיפוק, כי זה נגמר מהר מדי. עברנו על מעט מדי.
כן.
בשביל זה יש לנו שעה נוספת.
שזה תהיה לנו שעה נוספת.
בפעם הבאה אנחנו נדבר גם על חלק נוסף באישיות ובעיסוק של אלי, וזה ערן. עזרה ראשונה נפשית, אבל זה בפעם הבאה. תחזרו אלינו בפעם הבאה, תחזרו אלינו גם בשבוע הבא למעדן ויניל נוסף, ועד אז... תודה רבה לאלי שרון שהיה איתנו בשעה הראשונה.
תודה רבה.
תודה רבה מראש על השעה הבאה שתהיה. תודה רבה לדותן הטכנאי. תודה לך מוישה.
תודה לך אהרון. תודה לאמירה.
ותחזרו אלינו.
הנה, ואנחנו מאזינים ל...
אייזק סטרן.
אייזק סטרן.
מנגן בטהובן.
למה דווקא בו...
בגלל שזה התקליט הראשון שלי, כלומר, אני הלכתי לחיפה.
הוא היה גם יהודי וגם...
קניתי את אייזק סטרן וקניתי את התקליט. יש לי גם עוד, אנחנו אולי נשמע בפעם הבאה, תקליט, עוד קטע קלאסי או שניים. הלכתי תמיד לפי ה... נור.
כן, וזה באמת קטע יפה.
עם הקטע הזה אנחנו מסיימים.
כן, אז הנה, בואו נאזין כבר.